אוקיי, איפה היינו? טוב, השבוע שעבר עשית לכם הרבה בלגן, נכון? אני ככה נרגשתי בסוף. פתחנו הרבה דברים, ועכשיו אני מקווה שנסגור אותם. אני רוצה לחזור לשאלה היסודית פה, של כל הסיפור זה, למה לא יהיה עוד מבול? כן, הסיפור המבול נגמר בהבטחה של השם, שיותר לא יהיה יותר מבול. קודת זה ברית, אותה ברית אשר אני נותן ביני וביניכם, נכון? ולא יהיה עוד המים למבול לשחרר כל בשר. למה? שאלה של השאלה כל הפרשנים. אם העולם יחטא, והגיע לאותה רמת שחיתות, אז מה? אז זהו, הבטחתי לו שלא להשמיד, אז אני לא אשמיד. למה זה מוצדק? מה הסיבה שאין מבול? במיוחד, השאלה מתקשה יותר, בגלל הנימוק שאמר לנוח לפני כן. כשנוח מקריב קורבן, ואומר השם מליבו, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא הוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשית. הנימוק לזה שלא יותר יהיה מבול, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה היה הנימוק, אותו נימוק בדיוק, למה כן יהיה מבול. בהתחלה, סוף בראשית, ונח עם השם כי עשה את האדם בארץ ותאב את ליבו, והיה השם כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום. בגלל שעצר מחשבות ליבו רק כל היום, אז בא מבול. מה אומר עכשיו השם? טוב, הבנתי, יצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן לא הוסיף עוד לקלל. למה? אפוא בדיוק, אם יצר לב האדם רע תמשיך לקלל, אם העולם מגיע לשחיתות למה לא יכול לטפל בו? זה שאלות שהפרשנים כבר שואלים אבא בנאל. אז פעם שעברה רצינו משהו לחלק פה לשני הסיפורים, כי זה מאוד מאוד משתנה. שני הסיפורים שראינו בבריאה, בפרשת המבול, גם השמדת העולם, ניקוי העולם, וגם הצלת... מה? אז קשר?
לא, רק שהיה בצגת גדולה
מצלמה
מדף,
בבקשה. בסדר. אמרנו, שני הסיפורים. הסיפור ראשון שהיה ניקוי העולם, שנוח היה רק האמצעי לשימור המין האנושי. הסיפור השני זה הסיפור של נוח עצמו, הצלת הצדיק. כן, זה שני החלקים של המבול. שניהם מסתיימים באותה הבטחה, לא להביא מבול. כאן זה מה שקראנו עכשיו, ולא הוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי, ופה זה אות הברית. האמת יש פה שני נימוקים שונים לגמרי, ושני סיומים שונים למבול. בואו נתחיל עם החלק הזה. למה יותר לא יהיה מבול? שאני קוראת ברית, ברית של הקשת, שיותר לא יהיה מבול. למה? ויאמר אלוהים בין נוח, זאת אותה ברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ, יותר לא יהיה מבול. למה? למה זה מוצדק? אבל ראינו כבר פעם שעברה ודיברנו, שהברית פה של הקשת, אי אפשר להפריד אותה מהחלק השני, רק הקודם לה. נכון? השווינו את החלק הזה לברית מילה. השוואות הן פשוט מתבקשות, זה כמעט אותם מילים. ברית מילה היא ברית דו-צדדית. אני קופץ רגע אחד לאברהם אבינו. השם מבטיח להיות לאלוהים לאברהם, לעם של אברהם, ואתה את בריתי תשמור לעשות ברית מילה. יש פה דו צדדיות, נכון? ברית מילה היא מחויבות משני הצדדים. השם מבטיח לבחור בעם ישראל, להביא לו את ארץ ישראל, את ארץ כנען, ולהרבות אותם, ואתה, מה אתה מצדך? ברית מילה. הברית הזאת כאן של הקשת היא חלק מהברית הגדולה פה של האדם. זאת אומרת, האדם, אתה עושה משהו? ואני הנני נמרים מקים את בריתי איתכם את זרחם אחריכם את כל נפש חיים. גם פה היא ברית דו צדדית. השם מבטיח לא להביא לבול, אבל זה החלק שלו, יש גם חלק לאדם. זאת אומרת, זה לא אותו עומד, האות הקשת הבטחה לא להביא לבול לא עומד בפני עצמה. אני לא מביא לבול, למה? יש חלק שלך גם כן, בסדר? עוד מנסה להבין את זה, אבל גם המשמעות תהיה, אני לא מבין מבול יותר, למה? כי אתה תדאג שלא יהיה מבול. בסדר? בוא נקרא מה השם אומר לאדם בחלק הראשון של הברית. אתם איך אני בונה את זה? למה זה ברית כפולה?
כן.
או שאני לא מובן?
לא.
מובן?
כן, כן.
בוא נראה מה השם אומר לאדם, נקרא את הפסוקים האלה. אם אתם תנחים, אז זה בפרק ת' פרק ת' וברך אלוהים את נוח ואת בניו ויאמר להם, קחו ובואו מילאו את הארץ ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים בכל אשר תמוס האדמה ובכל דגי הים בידכם איתנו. כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל אך בשר בנשות אמור לא תאכלו, וכי תמחין לנשותיכם את ראש מיד כל חיי דרשנו, מיד האדם מיד איש אחיו את ראש של נפש האדם, שופך דם האדם ואדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ואתם פרו ובואו שרצו בארץ ובואו בה. זה החלק שלכם. ופה מתחיל החלק שני. ויאמר אלוהים אל נח ולבניו איתו, אני נילי מקים את בריתי איתכם ולא עם הבול. אבל החלק שלכם זה חלק של, של החלק הראשון של הברכה. מה אומר שם לאדם? פורבו, נכון? ומילאו את הארץ. טוב, כבר אמר את זה לאדם בהתחלה, נכון? כבר כשהוא ברא את האדם בתחילת בראשית, הוא ציווה אותו ציווי, נכון? ויברך אותם אלוהים ומלאים אלוהים, פורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. אז מה ההבדל? מה יותר להבטחה? צריך לשוות את בראשית לנוח, לראות מה ההבדל, שפה יש עוד תוספת. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ועל כל השמיים, בכל אשר תמוס האדמה ובכל גיא הים, וידכם ניתנו. מה שמשתנה פה עכשיו זה היחס לשאר הבורים. עד עכשיו, השם אמר לאדם, פרובו מילאו את הארץ וחיבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. רדו בדגת הים, הכוונה היא תשלטו, כן, תנהלו, דיברנו לאדם שם, נכון? אבל אתה תיארנו את זה, אתה אבי המפעל, יש הרבה פועלים שתחתיך, ואתה צריך לדאוג שכל השקום שהמפעל יעבוד כמו שצריך. אבל אתם ביחד, באותה מדרגה, אתה והפועלים שלך, באותה דרגה. כולכם ביחד אוכלים את מה? את עשב השדה. ואומר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורי הזרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורי הזרע, לכם יהיה לאכלה, ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאכלה ואיכן. כולם אוכלים עשבים, צמחים. מה משתנה עכשיו? האדם אוכל מה? את הפועלים, נכון? כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה, כי רק עשב נתתי לכם את כל, אתם אוכלים הכל.
זה מה שהשתנה?
מה שהשתנה זה מה מותר לאדם לאכול.
לא, זה...
ברור שזה בא להגיד משהו, כן. זה לא רק השאלה מה שלך בצלחת. בסדר? בפריאת העולם, האדם ושאר הבורים היו באותה מדרגה. האדם, החיות, העופות, הצמחים, והדגים, כולם אכלו את הצומח. עכשיו, האדם אוכל את בעלי החיים. בשינוי מהותי. למה? כי מה הכנה מבטאת? כן, זה לא רק שאלה מה נכנס לו בבטן, מה מזין אותו. כן, כשאני אוכל משהו, זה אומר שאני שולט בו. שאני, אני, איך אני אגיד, אני שולט, זה מלא יותר נכונה.
גם
בבריאת העולם, זה היה לנהל את העולם. עכשיו זה ישלוט בעולם. זה ראשונים קצת. מה ההבדל? בלנהל אין אלימות. נכון? יש פה קבוצת פועלים, צריכים שכולם ביחד יעבדו. כולנו ביחד, יחידה אחת, עובדים בעולם. פתאום מוצא פה פער. בין האדם ושאר הבורים, אני אוכל אותך. אני אוכל אותך, זאת אומרת שאני מושל עליך, אני שולט עליך, אני משתלט עליך. משתלט, יותר מאשר שולט. נכון? פתאום נוצא פה פער בין האדם ושאר כל הבורים. האדם כובש את העולם, משתלט עליו, עושה איתו מה שהוא רוצה, אפילו אוכל אותו. בסדר? למה זה כך משמעותי? למה זה כך משמעותי? כי הנה השינוי הגדול. כשבא מבול, זה היה כשאדם היה יחיד בעולם. וכל שאר הברואים היו תחתיו. נכון? לאדם לא היה שום תפקיד. לא היה שום מאבק, שום מאמץ. האדם היה מנהל של העולם, כל העולם תחתיו. אין פה שום תחרות, אין פה שום מאבק, אין פה שום התמודדות. עכשיו אומר השם, השם, אתה עכשיו משתלט על העולם. כלומר, אתה לאדם פתאום כוח ואחריות. אתה משתלט על העולם. אתה צריך לדאוג שהעולם יעבור כמו שצריך. בסדר? אתה משתלט על העולם. אני אגיד ככה, אתם יודעים למה לא יותר מבול? לא כי השם יבטיח שלא יהיה מבול וגם עכשיו אם הארץ תשחט אז הכל... לא יותר מבול, כי אתה תדאג שלא יהיה יותר מבול. פתאום האחריות עוברת לאדם. אתה משולט על העולם. כן, האכילה מבטאת פער, היררכיה, בין הבורים. פער של, 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 של שליטה. הוא נשמע לנו שלילי, כי לאכול בעל חיים זה לא כך נעים לבעל החיים שאוכלים אותו, אבל הוא מבטא שיש פה עכשיו עולם ואתה יכול להשתלט עליו. כן, יש את העברת אחריות של האדם, אתה תדאג שהעולם ינהג כמו שצריך. מה שיחסן לאדם הראשון זה אחריות, כי שהוא מלך העולם ושום דבר, כולם נכנעים תחתיו, כולם נשמעים לו, כל הבריאה כולה תחתיו, אין שום אחריות. מה שעושה הוא עושה, מי אומר לו מה תעשה? ואימנו, לך ומדרדר. פתאום יש לך אחריות. אנחנו מראים את האחריות, את האחריות מהקדוש ברוך הוא לעולם. ואדם לוקח אחריות על העולם. עד כדי כך שאדם שולט באחר, שצריך להזהיר אותך משליטה מלאה יותר. יש פה שתי עזרות חשובות מאוד שהתורה מזהירה. אחד זה, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. אתם יודעים פה את המקור של עבר מן החי, נכון? אסור לאכול עבר מן החי. אבל בואו נקרא רק אחד בפשט את הפסוק, נכון? מותר לאכול את הכל, אבל לא כשהוא חי, נכון? כלומר, אתה אוכל את הכל בתור נבלות. כשבעל חיים מת, תאכל אותו. אבל כשבעל החיים חי, בנפשו דמו לא תאכלו. זאת אומרת, צריך להגביל את השליטה. השליטה זה לא רצח. זה אל תרצח בעלי חיים. תאכל אותם. כן? אני רוצה פה פער. אתה אוכל בעלי החיים. כן, זה פער מעמדי. אתה לא באותה קבוצה, כולכם ביחד אוכלים עשבים. אתה מעל בעלי החיים. אתה אוכל אותם. אתה שולט בהם. יש בך כוח. בלי להרוג. אל תהרוג. טוב. איך אוכלים בלי להרוג? כן? אוקיי, אז אפשר לדמורים פה את כל הלכות שחיטה. אבל בפשט אתה כאילו, אל תהיה אכזרי, אל תהיה רע. אולי עכשיו, מה תמות תאכל אותה? תאכל נבלות. אל תהרוג, כי להרוג זה כבר משהו שהוא. כלומר, תהיה לך שליטה בעולם, הכוח בידיך, עד כדי, כמעט עד כדי רצח. ואם נותן את השליטה בידי האדם, אז צריך עוד הסתגות אחת, שהיא הכרחית, ואחת דמכן לנשותיכם ידרוש. מיד כל חיית ראשינו, מיד האדם, מיד איש אחי, ידרוש את איש האדם. צריך עכשיו להזיר את האדם שלא יהרוג בעלי חיים, מן האדם. כמו כל אמרנו, אל תהרוג בעלי חיים, צריך להזיר אותו, אל תהרוג מן האדם. כי אם השליטה בידיי, אתה בעצם מכניס עכשיו לעולם עכשיו, מאבקים, התמודדויות, לא רק בין האדם לבין בעלי החיים, גם בבני האדם עצמם. וזה יכול להגיע לרצח. אז צריך להגביל את זה. עד כדי רצח. עד ולא עד בכלל. כמו אדם שולט, מנהל, לוקח אחריות על העולם. אתה מפעיל אותו עכשיו, אתה דואג שהוא יפעל, ואתה תרסן כל דבר רע שיש בו, אחריות בידיך. ואתה יכול בשביל זה גם לאכול בעלי החיים. אבל לא לרצוח, עד כדי רצח. פה נוצרו העמים, החברות, המאבקים, המלחמות. פה נוצר כל הקישור השלילי בין הבורים בעולם. אבל המטרה היא לא בשביל להרבות רע בעולם. המטרה היא לתת לאדם אחריות. הכל בידיך. לא אני צריך להחריב את העולם. אתה צריך לתקן את העולם או להחריב אותו. פתאום האדם לוקח אחריות על העולם. עכשיו אנחנו רואים שני חלקי הברית, תראו שזה מתחבר נפלא. אני לא מביא יותר מבול. למה? כי אתה שעוד דואג שלא יהיה מבול. שאת כל הכוחות להתערב בעולם, לפעול בעולם. כן? ושיצרנו את הפער בין הברואים, פער של שליטה, של מאבק, של התמודדות, אני אוכל אותך. אז נתתי בידי אדם את הכוח לשלוט על העולם. אז אתה יכול לקחת את זה לכיוון חיובי. אתה יכול לקחת את זה לכיוון שלילי. ואדם עכשיו יטפל בעולם. לא יותר מבול, כי אדם עכשיו מנהל את העולם. זה במובן בערך. כל זה חלק אחד של הסיפור. אפשר לעבור לחלק השני. כלומר, כל זה היה הסבר, למה לא יותר מבול, לפי הטור הימני של הבריאה, של המבול. כן? כי עכשיו אדם לוקח אחריות. עכשיו היה, האדם היה בודד בעולם, בודד במובן הזה שכולם תחתיו. עכשיו מתחילים לייצר פה עכשיו מאבקים, בהתמודדויות, אז אדם יש לו כוח באדם. הוא יכול איתו להשמיד את העולם, הוא יכול לתקן את העולם. מבול כבר לא יהיה. התערבות של הקדוש ברוך הוא לא תהיה. אתה מנהל את זה. אני יכול להגיד את זה ככה. יותר לא יהיה מבול, כי המבול הבא שיהיה זה אדם יעשה. וזה בידיך. אני לא רוצה שיקרה מבול. אבל אתה שולט בעולם עכשיו. אתה מפעיל אותו.
אחריות עברה לאדם.
אחריות עברה לאדם.
אבל גם בפרק
א'
אחריות עברה לאדם.
כן, כשאדם הוא בודד בעולם, וכולם מתחתיו, אין על מי. אין על מי, כולנו ביחד. האדם הוא מעל כולם. עם מי אתה מתמודד?
עם אחד.
כשהתמודדות, מה זה אומר? שאין אחריות. כשאדם נמצא על אי בודד.
כשאדם יכול לאכול את הבהמה בסופו,
יש לו מאבק.
יש לו יותר חופש, יש לו מה שרוצה.
כן, יש לו יותר עוצמה בידיים, זה נכון. יותר יותר כוח. כן, אבל עכשיו... נכון, עכשיו אתה מתחיל אבל מאבקים. אתה צריך עכשיו לאכול את בעלי החיים, והם יאכלו אותך, כן? ואחדים חיים לנשותיכם ידרוש מיד כל חיית ראשינו. ברגע שמתחיל עכשיו פערים של שליטה, זה נותן אחריות לאדם. כשאדם הוא יחיד בעולם, וכולם תחתיו, אז זה לא אחריות, אז זה מעלה הארץ חמאס. זה מוביל לשם. כשאדם צריך להתחיל להתמודד עכשיו, יש לו כוח בשביל זה. עד כדי לאכול בעלי החיים, וכמעט עד כדי רצח, אז בואו מתחיל פה שליטה בעולם. ואדם שולט בעולם. אתה תדאג שלא יהיה מבול. כל זה כיוון אחד. כיוון פחות נעים, זה הכיוון של שם אלוהים, כיוון שיותר של מידת הדין. עוד שנסגור את זה. נקפוץ לסיפור השני. יש עוד נימוק למה לא יהיה מבול. בסיפור של נוח. בוא נזור אליו, לסוף הטור השמאלי. אני קורא בסוף פרק ח', פסוק כף. ויבן נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה התאורה, מכל העוף הטהור, ויעל עוד במזבח. וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם מליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. עוד כל יומי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורץ, ושפים ולילה, לא ישבותו. זה סיפור מדהים, הסיפור הזה, נכון? השם מריח את הריח, בוא נדבר עכשיו בהגשמה מוחלטת. השם מריח את הריח של הקורבן ואומר, טוב, הבנתי, יותר אני לא רוצה להגיד מבול. לא אוסיף להקוד, עוד להקוד את כל חי כאשר עשיתי. מה שכנע אותו? מה גרם לקדוש ברוך הוא לשנות את דעתו? ריח הניחוח, נכון? כלומר, השם חשב משהו אחד לפני המבול, ואז הוא ריח הניחוח ואמר, טוב, בסדר, אני מתחרט. אני הייתי פעם שברת הרשע הריש, עכשיו שכחתי להביא אותו, אז אני אקריא לכם. לא שאני אגיד בעל פה, אבל תקראו את זה ככה לפנים. מהרה חשובה לכל התנך, אבל פה זה מאוד מתבטא. זה נורא להגיד דבר כזה, זה כמעט כפירה. מה, הקדוש ברוך הוא חשב משהו אחד, ובגלל כמה טיפה ריח, הוא משנה את דעתו? קודם הוא אמר, יצר לב האדם, מאמין הוא רע, ולכן אני אקה את הכל. בא רון נוח והקריב קורבן, ריח ניחוח, איזה יופי, טוב, בסדר. למרות שיצר לב אדם רע מנעוריו, טוב, בסדר, אני מתחרט, לא נערוס את הכל. מה, הקדוש ברוך הוא מתחרט? זה ממש כפירה להגיד דבר כזה. אומר השאר, יש הערה חשובה מאוד. הוא לא אומר את זה, לא זוכר אם הוא אומר את זה פה או לפני כן, אבל על סוג הכתיבה הזה. כן, אפשר היה לתאר את הכל בצורה יותר פילוסופית. את האל הנבדל, כן, שלא משתנה, שלא מתעצב בליבו ולא מתחרט, אפשר לתאר את זה בצורה אמיתית. הקדוש ברוך הוא מת, הוא לא בן אדם, וכל האנשה הזאת שיש פה היא הגשמה, היא לא נכונה. אבל אומר השאר, יש ביטוי כזה, רציתי לקרוא את הביטוי עצמו. אומר, התנך מעדיף שנייחס לקדוש ברוך הוא פעולות אנושיות של צער ועצב והתחרטות וחזרה בו, מאשר שנהפוך אותו לאל פילוסופי מוגשם, מופשט לחלוטין שלא נגע לעולם. כלומר, התורה בכוונה מתנסחת במונחים מגשימים, כדי להפוך את האל למשהו נוכח, למשהו קיים המציאות. אז אני מדבר עליה בלשון של הגשמה. התורה יודעת שאתה לא תכתב בהגשמה, היא יודעת שאתה יודע שאין לו גוף. לא צריך להגיד לך את זה. אבל היא אומרת, התעצב ליבו, ואינכם, כן, איך הוא אמר לפני, בסוף ראשית, ואינכם השם כי עשה את אדם בארץ ותצב ליבו ניחמתי כי עשיתי הקדוש ברוך הוא מתחרט איזה בעשה ואחרי זה הוא מריח את הריח של הניחוח אומר טוב בסדר הפרו את הקדוש ברוך הוא כאילו לבן אדם שמשתנה מצד לצד כן, התורה מעדיפה שתרגיש את הקדוש ברוך הוא כמו בן אדם כדי שיהיה נוכח במציאות מה שיהפוך אותו לזה משהו פילוסופי מנותק במציאות זה רק נזירה נכונה לכל התנך כל מקום שמוצאים הגשמה, אולי פה זה בצורה הכי בוטה, שקדוש ברוך הוא מתחרט בגלל ריח הניחוח. אבל בוא נראה מה הוא התחרט, ומה גרם ריח הניחוח, למה זה גרם לקדוש ברוך הוא להתחרט? מה פתאום היה לו נעים באף אז להתחרט? אני ממשיך את הכיוון של הרשע הריש, אני מדבר בהגשמה עכשיו. אבל איך ריח הניחוח גרם לו להתחרט? והיה לו עול במזבח, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם מליבו לא הוסיף לקלות על האדמה. מה קרה? הריח שכנע אותו? מה, זהו? מה, 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 מה עושה הריח? פה לקרוא מאוד מאוד חשובה. מה אומר השם מליבו? כן, הוא אומר שהוא לא אוהב יותר, לא אוהב יותר מבול, אבל הוא אומר פה משהו יותר חשוב. החלק הראשון של המשפט. הוא אומר השם מליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כולך כאשר עשיתי. מה מחליט הקדוש ברוך הוא? אנחנו בדרך כלל קוראים את הסוף של המשפט. לא הוסיף עוד להכות את כולך כאשר עשיתי. יותר אני לא מביא מבול. אבל החלטה היא קודמת. מה החלטה הקודמת? ואם יושב מליבו, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. אני לא מקלל את האדמה בגלל האדם. כי מה היה עד עכשיו ומה השתנה עכשיו? וזה יעזור לנו להבין למה השתנה. מה היה, מה השתנה ולמה. מה שעד עכשיו, שהאדמה התקללה בגלל האדם. למה? איפה ראינו את זה? כל מקום שהאדם חוטא, האדמה מתקללת. אדם ראשון חטא, קוץ ודודה תצמיח לך, האדמה התקללה. נוח, ינחמנו. כן, ינחמנו מעשינו מצווה לא מן האדמה אשר ראה השם, נכון? ואולי הכי בולט, לפני המבול, מה אמר השם? ונחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב ליבו, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מפני האדמה. את מי רוצה למחות? את האדם, כי האדם חטא. אבל מה המשך הפסוק? אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים. לא מבין, האדם רשע, האדם חוטא, ניחמת כי עשית את האדם, אתה רוצה למחות את האדם, אז אתה מוכר את הכל? תשובה, כן, כי פעם הכל היה האדם. פעם האדם היה הכל. האדם עם כל מה שמסביבו. כשאתה הולך לשים פושע בכלא, אתה מכניס אותו לכלא, וגם את החולצה שלו, וגם את המכנסיים שלו, וגם את הנעליים שלו. כולם נענשים, יושבים בכלא. מה עשו הנעליים? מה עשתה החולצה? מה זאת אומרת? זה חלק מהאדם. העולם פעם היה חלק מהאדם. ואם האדם חטא, אז מה העולם? אז הם משמידים את הכל. יחידה אחת. מה אומר פה עכשיו כשהם חידוש מדהים בעולם? לא הוסיף עוד לקלל את האדמה ועבור האדם. מפרידים את האדמה מהאדם. שנייה, כי אסביר את הנקודה. האדם יכול לחטוא, עשו המון דברים. האדמה כבר לא מתקללת. מפרידים את האדמה מן האדם. בסדר? עכשיו הכל בסדר. האדם יחטא, הוא יחטוף. הוא ינש. מבול לא יהיה. כי להשמיד עולם כבר לא. כשכל העולם היה האדם, כשהאדם היה כל העולם, יחידה אחת, אם האדם חוטא, משמידים את כל העולם, את כל האדם. אבל כשאני מנתק ביניהם עכשיו, יש רק אדם, והעולם לא קשור אליו, אז אדם יחטא, הוא יחטוף. לא אמרתי שאינו נעניש יותר, אבל את העולם כבר לא ניגע יותר. לא הוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם.
אתה פה מעמד חדש לאדמה. אתה פה מעמד גובה לאדמה. כאילו זה כבר לא, אני בורא עולם בשביל האדם, ולבוא
העולם
בשביל העולם,
בשביל האדם. אז בואו נדק את זה יותר, בואו נשנסה להבין. למה? למה הוא שינה את זה? עד עכשיו האדם, העולם היה חלק מהאדם, האדמה הייתה חלק מהאדם, עכשיו מפרידים את זה. האדמה וכל בעלי החיים, חיים את החיים של עצמם, והאדם לא קשור את זה. למה? מה גרם לזה? ריח הניחוח. חתור משהו מדהים מה שיש שם. ריח הניחוח של המזבח. קודם כל כבר הסברנו שהמזבח של נוח, מסביר לנו למה לקחנו שבעה שבעה מכל חי, מהבמה התאורה. זוכרים, דיברנו על זה. בתור הימני של קיום העולם מספיק זוג, זכר ונקבה. הבתור הזמני היה צריך לקחת שבעה שבעה מהבמה התאורה. למה? כי נוח צריך להקריב קורבן בסוף. צריך להקריב קורבן מהבמה התאורה. הוא לקח מכל החיות, כן, ולקח מכל הבמה התאורה, מכל עופות האור, והיה לו אותו מזבח. נוח בונה מזבח. נוח הראשון שבונה מזבח להשם. גם כאן דבל הביאו מנחה להשם. אבל לא כתוב שהם הקריבו קורבן, לא כתוב שהם בנו מזבח, ולא כתוב ויהיה על עוד המזבח, ויהיה השם את ריח הניחוח. מה עושה נוח? דבר מדהים. הוא לוקח את החי ואת הבהמה, ומקריב קורבן להשם. נכון? מה יתברר פתאום? שהאדם, שהוא כל העולם, נכון? והוא העולם, הוא והעולם זה דבר אחד, הוא הייצור היחיד בעולם, יכול לקחת בעלי החיים, ומה עזור איתם? להקריב קורבן להשם. פתאום, מה התברר שיש בעולם? מה חידש האדם שיש בעולם?
עליונות.
מה?
עליונות.
איזה נברא יש בעולם? איזה יצור יש בעולם? כשנוח הולך ומקריב קורבן להשם, מה הוא חידש?
השם.
יש לקדוש ברוך הוא בעולם. יש השם בעולם. אני חייב את זה משל קטן. ילד מגיע הביתה, אמא מגיע הביתה, ילד קטן היה בבית כמה דקות לבד, בסדר, רואה כל הבית הפוך, הכל מלא, כל המשחקים, צבעים, הכל הסלון הפוך, היא באה להשתולל. ואז ילד מגיע, מבינה, זה דווקא קטן עם איזה קשקוש, הוא קשקש עם צבעי גואה שאפו לכל הרכב, אמר, אמא, איך תיקח תמונה? אני אקח ציור. ואתם למשל, האדם מקריב קורבן להשם. יש השם בעולם שלו. עד עכשיו לא היה השם בעולם שלו. למה? כי הוא היה העולם. גילה הנוח שיש עולם ויש גם השם בעולם.
זה התרבות. כאילו מהאדם הראשון.
זה עלייה אדירה. פתאום האדם מכיר שהעולם שישרש אותי וכל העולם איתי, אבל עם כל העולם אני יכול להקים קורבן להשם.
אבל אתה יכול, אבל אפשר להגיד נוח צריך להקים קורבן כדי לדעת
השם. בסדר, אבל הוא משתמש בעולם כדי להקים קורבן להשם. למה אני לא רוצה להקים את האדם? כי האדם יכול להשתמש בעולם להגיע להשם. למה? כי ילדתי את העולם עד עכשיו. למה? כי האדם כשאתה שם את האדם לבד בעולם, אז הוא הולך משחית, הולך מתקלקל. אבל כשאדם יודע שיש השם בעולם שלו והוא לוקח את העולם בשביל להקים אותו קורבן להשם, אז הוא מבין שהוא יכול לקחת מהעולם ולעשות דברים טובים. אז יצר לב האדם רע מנעורה, אבל תראו, יכול גם להביא קורבן. כשאני מפריד בין האדם לעולם, פתאום האדם יכול לקחת את העולם ולהעלות אותו. כשהוא חזות הכל, הוא הכל, אז הוא הכל העולם, אין בלתו, אז גם אין השם בעולם שלו. אבל כשאני מפריד בינו לבין העולם, הוא אומר, יש פה עולם שאפשר להקים אותו להשם. בעולם של האדם יש אלוהים.
לא, אבל אם
מישהו חיצוני לעולם
הוא עושה
את זה,
שהוא בתוך העולם כמה חומר שהוא עושה.
לא כשהוא בתוך העולם, כשהוא העולם. כשהוא העולם.
כמה חומר האדם יותר כאן, הוא בתוך זה.
אין בלתי, יש רק אותי. מה יש בעולם? רק אותי.
אין רק אותו, יש. גם אז היה צמחי,
לא
באמת.
לא, אבל איך היה קודם? כל הברואים כולם היו לשירות האדם.
בסדר,
אז אני היחיד בעולם. לחולצה שלי יש חיים בפני עצמה?
לא.
היא שלי, היא חלק ממני, זה אני. נכון? כשיש רק אותי בעולם, אז רק אני בעולם. אז ברור שיצר האדם רע מנעורה והכל מתקלקל. אבל כשאדם מגלה שיש השם בעולם, ואני יכול להשתמש בברואים שאיתי, שבאו לשרת אותי, בשביל להקים קורבן להשם, פתאום יש השם בעולם. למה הגיע המבול? כי האדם היה בלעדי. כשיש השם בעולם, אז אפשר כבר לעצור את זה. לא צריך לקלוע את האדמה. בסדר, זה הסבר קצת אחר, למה אין מבול.
זה
הרבה שעדור את זה. אני אשאר רגע לחבר את הכל ביחד, ונגיע עכשיו למשהו שמתבקש לעשות, בסדר? שנייה אחת. בסדר?
כן.
הרי זה כל כך מתבקש.
יש לנו פה שני סיפורי נוח. יש לנו סיפור, נקרא לזה ניקוי העולם, יש לנו סיפור הצלת הצדיק. בסדר, אני כך חוטב קודם, נכון? ניקוי העולם הסתיים בזה שלא צריך יותר למבול. למה? כי אדם שולט בעולם. קדוש ברוך הוא לוקח צעד אחד אחורה, אני יותר לא משמיד את העולם, אתה תטפל בעולם באחריותך. הסיפור של הצלת הצדיק הסתיים בזה שאין מבול יותר. למה? כי האדם יכול לתקן, אדם יכול להקריב קורבן. הוא יכול לעלות את העולם, הוא לא לבד בעולם, יש השם בעולם שלו. מה יש לו יותר מדויק? יש השם בעולם. יותר מדויק. נכון? זה כל כך מתבקש, ואמרנו את זה בעצם, להגיד ששני הסיפורים האלה סוגרים איזה שני סיפורים?
שעברי
הזמן. אנחנו בבריאה שני סוגי אדם, אדם של פרק א' ואדם של פרק ב'. זוכרים את זה? אדם של פרק א' הוא היה, מה קראנו לזה, מתחיל העולם. כל העולם ביחד, יחידה אחת שלמה, כן? כולם ביחד אוכלים עשב, והוא לבד בעולם. עכשיו כשהוא לבד בעולם, אז העולם הולך משחית. מה, ובאת צריך להם לבול כדי לנקות את זה. מה השתנה עכשיו? אדם עכשיו לא לבד בעולם, יש פה יחסי כוחות ויש מאבקים. ואני רוצה לאכול אותך ואתה רוצה לאכול אותי. פתאום יש התמודדויות בעולם. פתאום אדם לוקח אחריות, כדי לשרוד אני צריך לאכול. אני צריך לאכול בעל החיים. וגם צריך לשלוט בחבר שלי. אולי אפילו כמעט להרוג אותו. פתאום מתחיל פה איזה התמודדויות בעולם. הוא לא לבד, לא כולם תחתיו. יש פה מאבקי כוח. מאבקי הכוח מעבירים אחריות. אחריות מעבירה שליטה. אפשר לנהל את העולם. לא צריך להשמיד את העולם, כי האדם הוא פה מנהל את העולם. לא צריך להתערב כאדם כאילו כבר שולט בעולם. הוא יכול להביא מבול לעולם בעצמו, אבל יכול גם כן לשלוט בעולם.
אחר, גם אז היה, אבל לא יודעים מה יש לה לסביעה
שלי.
לא יודעים, איפה
אתה
לא
מרושים,
גם אז
זה אומר כאלה,
גם
שום
בכלל
העולם,
איפה אדם, איפה...
לא, פה הוא אוכל את העולם. אני לא יודע, כאן נקרא לזה, המאה שולט לא מדויקת. אדם אוכל את העולם. בסדר? יש פה שקטש מאבקים. כן, וגם החיה רוצה לפגוע באדם, והאדם הקדוש ברוך הוא ידרוש את דינכם מיד כל חיי דרשנו. זאת אומרת, נתחיל פה מאבקים, נתחיל פה התמודדויות. אתה לא... בתנא מביאה יש ימו. כשאדם הוא יחיד בעולם, זה מוביל לשחיתות. כשהוא מתחיל להתמודד, הוא לוקח אחריות אל העולם. לא צריך להביא מבול, כי העולם נראה אותו, כי עדיין נראה את העולם. אז הסיפור הזה, סוף את הסיפור הזה.
או שיביא את המבול בעצם.
כן. גם שעות. אדם בן, זוכרים איך הוא היה? הוא היה מלך העולם. כל העולם היה בשבילו, הבריאות, החיות נבראו בשבילו, הגן נגן עד נמתה בשבילו, אפילו ישן נגן. הוא היה מלכה, הוא היה בודק העולם. אין לו השם בעולם שלו. וכשהוא רואה את הדעת, אז דבר לעיניים, ונחמד להזכיר, אז אמרו לכם. כשהוא בודק בעולם, וכל העולם שלו השם אחריו, אז למה שהוא לא יעשה? למה שהוא לא יחתה? והנוח בגילה, אני בודד בעולם, אבל יש השם בעולם שלי. אני יכול להשתמש בעולם כדי להתקרב להשם. כדי לעשות את צורה השם. הסיפור הזה יעשה את הסיפור הזה.
אבל לפני נוח היה מישהו אחר שקרא בשם השם.
מי?
אז יכול לקרוא בשם השם.
הנוח.
לא, אבל הסברנו. לא, עם האנוש, אז הסברנו את אחרת. נכון. היה צריך להתחיל לקרוא בשם השם. כי הוא נעלם מהעולם. טוב, מה רציתי להגיד בכל הסיפור הזה? עכשיו בואו נסגור את הסיפור של המבול. בעצם בריאת העולם התחילה בפרק א', הסתיימה עכשיו. העולם הזה לא עושה מעמד. לא של פרק א', לא של פרק ב'. כשאדם הוא בודד בעולם, לא משנה אם הוא מנכ"ל העולם, או שהוא מלך העולם, איך שעוד יתייחס אליו, שאתה יתכנס את הנכון. אבל אם הוא יחיד בעולם, וכל העולם שייך אליו, חלק ממנו, זה מביא לשחיתות. חייבים ליצור פה עולם יותר מורכב, מצד העולם עצמו, עולם מתמודדויות, מצד האדם, להקריב קורבן השם. עכשיו אפשר לומר שנגמרה הבריאה. למשל עכשיו, זה רק ניסיון בריאה, זה לא באמת בריאה, היא לא עסקים בעבר. עובדה שבאה מבול. עכשיו לא יהיה מבול, לא כי לא צריך, לא כי לא, כי עכשיו אני מתחרט על זה. אלא כי לא צריך, עכשיו בריאה מושלמת. פה אפשר לומר, שנגמר סיפור הבריאה, נכון? עכשיו אפשר להתחיל לפי את העולם. עכשיו באנו פה עולם מסודר, תראו איזה עולם יפה יש פה. יש פה עולם עם אדם, שבתחילה נברא כיחידה אחת מהעולם, אבל הפרדנו אותו מהעולם, משתי הבחינות הפרדנו. הפרדנו אותו גם מבחינה שהוא לא בודד בעולם, יש הרבה חיות ובעלי חיים וכוחות בעולם, צריך להתמודד איתם, צריך לאכול אותם, נכון? תקח חיות על מה שקורה בעולם, זה מצד הבריאה עצמה. וגם הפרדנו אותו ביחס של מלך העולם, אתה לא לבד, יש פה בעלי חיים, יש פה דרך מכון. אתה יכול לקחת את בעלי החיים ולהקריב אותם קורבן השם. זה לא צריך ניחוח. כשאדם מחבר את שני החלקים האלה ביחד, שני הרבדים האלה, גם היחס שלו לכל הבריאה וגם המעמד המיוחד שלו, עכשיו יצרנו פה עולם שלם. עכשיו האדם מעוצב נכון, מעוצב נכון. אתה צריך לברוא אדם, לתת לו לקשב ולהביא מבול, אבל מה שנוצר עכשיו זה האדם שלו. עכשיו אפשר להתחיל את הסיפור. זה מובן, בערך.
כן.
אני חושב שכאילו, באמת צריך לקרוא את כל החלקים, כל הפרקים ביחד. מפרק א' ועד פרק ת'. כן, כי זה סיפור ביחד ארוך. עכשיו אני אגיד לפת אחד קטן, בזהירות מאוד. את פרק א' וב' אנחנו הסברנו כמשל. נכון? אני אגיד משהו קצת מסוכן, אבל אני בסדר. אני אגיד משהו מסוכן ואני אברח. זה עוד כמשל. למה כמשל? כי העולם לא נברא בשישה ימים, זה לא מסתדר אפילו טכנית. כמשל. ופרק ב' ג' לדם הנחש מדבר, לא ראיתי אף פעם. זה ברור של משל. זה ברור של משל. איפה נגמר המשל? לא ראו. כן, שאר סיפורים כאלה, סיפורים מאוד מציאותיים. כאלו על למך ועל הבנים שלו ועל טובל קיים. שאר סיפורים מציאותיים מאוד. אין סיבה להגיד שמשל. ונוח, רבול, לא, אפשר להגיד שהיה, לא צריך להגיד שזה היה משל.
לא, זה גם קשוח.
כן.
למעלה,
את הספילה
ששורת את זה,
אני רוצה לך לראות את זה ראש שלה, זה גם קשוח. כל הבעל החיים יחזים
אותך
ספילה אחת,
במשך
שנה.
נכון. אתה צודק. אני אגיד לך מה. וראינו גם את הבעיה של הברבנן. הברבנן אמר, לא יכול אפשר להסביר שפרק ב' הוא משל, כי אם ככה צריך להגיד, אוי ואבוי, שגם פרק א' הוא משל. זה, זוכרים את זה? ואז הברבנן נבהל מאוד להגיד שפרק א' הוא משל, זאת אומרת, אין בורא לעולם. אז חייבים להגיד שהכל זה כפשוטו, משהו מציאותי, ואז צריך להסביר איך זה מציאות. אבל אני לא מפריע להגיד שפרק א' זה משל, וגם פרק ב' זה משל. עכשיו, האם היה מבול או לא היה מבול? פה זה פרק א' להגיד שהיה מבול, כפשוטו.
האם היה נחש מדבר? קל לי להגיד את זה משל. אבל גם היה מבול. האם היה מבול או לא היה מבול? נראה שהיה מבול. בפועל היה מבול. איך אני יודע שהיה מבול? אני אומר משהו לא יפה, כאילו אני צריך כאילו חיזוקים לתורה ממקורות חיצוניים. אנחנו שומעים במיתולוגיות ישנות שהם תארים מבול. נכון? כולכם מכירים, שמעתם על עלילות גלגמש, נכון? איזו מיתולוגיה שומרית, אני חושב, לא זוכר בדיוק מאיפה, על מבול. סיפור מבול מאוד דומה לסיפור של התורה. ההסברים, יש שם הסברים מיתולוגיים, כל מיני אלים שלא יודע מה, אני חמם אחד בשני. אבל המיתולוגיה נשאלת על מציאות שכעתה קיימת, כנראה לא הרבה זמן לפני, והיה צריך להסביר אותה. נכון? העובדה שהיה מבול בעולם היא עובדה שעברה מדור לדור. ועובדי אלים הסבירו את זה בכל מיני הסברים. אז הייתה תופעה כזאת. מה שעושה התורה פה, היא נותנת לזה משמעות. היא לא מספרת, היה סיפור היסטורי שהיה מבול. יופי, העולם השתף. ולהגיד, מה המבול ייצר בישיות של האדם? מה ייצר בבריאה של האדם? כמו שרוצה להגיד, כשאני קורא את הפרקים האלה, מ-א' עד ת', אני רוצה להגיד כמשל, מתחיל כמשל, מסתיים כמציאות, אבל בעצם מתחילתנו העניין המציאותי לא חשוב. העולם התעצב באירועים האלה, בסדר? אז הסיפור היה או לא היה, היה מבול, לא אכפת להגיד שהיה מבול, מסתדר אפילו היסטורית. אבל מה שחשוב לנו זה לא הסיפור ההיסטורי שהיה בו, אלא איך התורה מתייחס לזה. היה עולם שהלך וקיבל את הייצור הסופי שלו דרך המבול. עכשיו הגענו לסיפור הסופי. כלומר, בחייתי פרקים א' עד ד' הם פרה-היסטוריה, הם לפני ההיסטוריה, הם ספרים לי עם איזה אדם אנחנו מתחילים את המציאות. ועכשיו השאלה ההיסטורית פחות חשובה לי. יותר חשוב לי הרעיון שעומד מאחורי הסיפור.
אתה אומר לך אומר שכן, אבל
לא אומר
שלא היה.
אפשר לך, אני חושב
בתעלה, הוא אומר, אז בואו תבוא נגיד את הסיפור הזה, אז זה
בטוחה
היסטורית
שיש
מבול.
יכול להיות. ואיך מאמינים איזה מניחת שעכשיו נהנים מחד משמיים. לא, לא מופיע להגיד ככה. יצא מסוכן, כי תגיד לכל הגננות שלא היה מבול, אז הם יחסו עליך. לא, אפשר, בכלל אפשר לומר. תראה, בוא נגיד, תיבת נוח היא מת פלא אחד גדול. הם מכניסים את כל בעלי החיים בעולם לשנה ו10 ימים, עם האוכל, עם הכל, ושורדים שם השנה שלמה, היא צריכה להיות תיבה הרבה יותר גדולה ממה שמתואר.
זה לא מציאותי.
אז אחרי אומר, מה שמה מציאותי, מה שלא, אני לא יודע. אני אגיד משפט אחד, רציתי להביא לכם את זה. יש לי כל הזמן בראש, משל, שמאוד מאוד מבטא את מה שאני מרגיש ביחס לפרקים של הבריאה, וזה משל שיבת אשר אבינו. מכירים אותו?
לא.
אתם מכירים אותו. משל על מלחמת ששת הימים, למה הצנחנים נכנסו דרך שער האריות. מכירים את זה? את המשל הזה כתב חבר כנסת בשם יצחק נבון, היה חבר כנסת, כן, בסוף נהיה גם נשיא, אבל זה היה חבר כנסת, כתב ספר ילדים אחרי ששת הימים. וכולכם מכירים את זה, כסלים את ההצגה הזאת בגן, שבעה שערים לירושלים, ושאלה הקדוש ברוך הוא דרך איפה יכנסו האריות. בשער יפו, ואמר דרכי, כי אני מוביל חשוב היפו. בשער שם אמר אני, ובשער זה, וכל השערים הוא, רק שער האריות עמד בודד ועצוב, מה הקדוש ברוך הוא, ויש שאתה השפט את עצמך, דרכך יכנסו הצנחנים. כן, זה בעצם, צריך לבוא לקח את המדרש של הסיני, ובריד את השתיים. עכשיו, עוד 1,000 שנה קדימה, 2,000, 5,000 שנה קדימה, יקראו את המשל הזה, ויגידו, תגידו, צנחנים כבשו את ירושלים או לא? זה היה תפיסותו שהשערים התווכחו ביניהם, והקדוש ברוך הוא אמר, שער האריות בגלל שאתה שתקת דרכך את הנושא הסיור. מה הפער בין משל הנמשל שם? טוב, למה זה קל? כי זה שתפים, ששת האמת היה לא לפני הרבה זמן. ברור שישענו מעל מציאות היסטורית. צנחנים נכנסו דרך שער האריות. מה, והוויכוח? לא, הוויכוח הוא על בשער, על הסיפור, בא לראות לנו מסר של ענבה וצניות. אז למה קל לעשות את זה? יש פה בסיס היסטורי, נכון? את חושב שעוד אלפי שנים יגידו רגע אחד, מה זה הקטע? אולי בכלל סתם הכל המצאה, אולי בכלל צנחנים בקשות לקוטם, הכל המצאה של משל, כמו שהשערים לא מדברים כרגע גם לא יוצא צנחנים. איפה החלוקה, איפה הפער בין מציאות לדמיון? אז למשל זה מאוד מחדד את מה שקורה לכאן. יש סיפור, מה בתוך המציאות, מה בתוך זה משל, אני לא יודע, זה גם לא ככה מעניין אותי. גם עוד 5 שנה לא ידעו בדיוק מה קרה בשער האריות.
אבל
יכול להיות
שזה מרובב, יכול להיות
שחלק מסוים חלק אמיתי. יכול להיות.
זה יותר קל
לחשוב לכולם היום. כן, אני רוצה למה הכל. כן. אז אני אומר,
היה רבול, ככה או אחרת, ומה מתוכו חלק זה משל? לא יודע, לא יודע. אתה רוצה להגיד שהכל זה משל, תגיד שהכל זה משל. אתה לא רוצה להיות כופר עד כדי כך, אתה רוצה להגיד שהכל כפשוט, תגיד שהכל כפשוט. זה לא משנה. המסר הוא החשוב. מי שיקרא עוד 5,000 שנה, לא ישאל מי היו הצנחנים, מי היו העריות. הוא ישאל מה המסר, מה המסר, מה נבר. בשביל זה כבשנו את ירושלים, לא? לפי המשל. אז יש פה מסר שאתה רוצה להעביר, דרך ההיסטוריה, דרך האירועים. אם אני משאר עם דברים, זה לא משנה, לא משנה. זה סיפור הבריאה. טוב, נסכם, כן, סיפור בריאה ארוך מפרק א' עד עכשיו, הוא אמר כמה השתלשלויות שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך היה בורא עולמות ומחריבם, כן, זה לא עולמות פרה-היסטוריים שהוא ברא והחריב אותם ואני לא יודע מה קרה איתם. זה נקרא לברור עולם ולהחריב. אתה בונה, אתה עושה איזה פסל, נכון? אתה מעצב איזה פיסול, אתה משנה ולוקח זמן לעצב פסל. לוקח זמן לעצב עולם. בורים אותו, משנים אותו, מדייקים אותו, ויש כאן... לוקח זמן. עכשיו, אני בהגשמה של השאר יש. אבל העולם קיבל את העצמו סופי שלו עכשיו. עכשיו העולם מעוצב כמו שצריך. כן, הוא עבר דרך שבערנו משהו, וזה לא היה מושלם, והתעצב לי בו, והחתיקנו, ו... ועכשיו העולם עומד. עכשיו הוא יציב. עכשיו בונו מה שצריך, עכשיו תחיל לצאת לדרך. ופה בא אליך, מתחילה הבריאה בפועל.
כן. אפשר לעשות עכשיו, אחרי שהעולם תיקן את עצמו, לעשות טבלה שום של פרק א' ופרק ב', או שזה הפך להיות משהו מיוחד יותר?
זה טוב, נמשך כל הזמן. לאדם יש נפש, המשמעויות הן ממשיכות. האדם מצד אחד יש לו אחרת כלפי העולם, מצד שני הוא נזר הבריאה. יש את המשהו בין המדעי לעשות. כי אנחנו לאורך כל ההיסטוריה.
אבל
מה זה? עד איזה
פרק זה משל לגמרי?
מאיזה
פרק
זה פרק
זה?
ככה
אתה
חלום איזה פאטי, ואתה
מתחיל
מציאות גדע. אתה יודע להגיד לי מה המשל ששאר העריות, איפה הוא נגמר, אני לא יודע להגיד לך. אתה שואל טובה. אני מרגיש שזה סוג של ערפל כזה שהולך ומתבהר. בסדר? פרק א' ב' כולו משל, קל לי מאוד להגיד את זה. לאט לאט דברים נוצרו. האם היו עדה וצילה? האם היו יובל ותובל קין? היו, כנראה. ככה או אחרי, לא יודע. אני אומר שלאט לאט המציאות הולכת ומתגשמת, הופך להיות משהו מוחשי.
אבל בעצם חוץ מאלף בית לא כואב לנו, בפשוט לא כואב לנו להגיד שזה המציאות.
אבל אני גם לא רוצה להגיד, כי לא אכפת לי אם האדם כזה ובדיוק כמו נחסה, בקרות ארכיאולוגיות לחפש את העצמות שלו. יש פה רעיון, נברא המקנה ונברא המסחר ונברא התעשייה ונברא המוזיקה. בסדר, אם משהו נדע לטובל קין, אולי היה אחד כזה, אולי הוא לא היה. היה שערות או לא היה, מה לא משנה, העיקר זה הענבה. אז גם פה אני מרגיש שזה מתחיל ממשל ונגמר במציאות. אולי זה הולך ומתגלה או מתבהר עם הזמן, אבל זה באמת לא משנה. רק שעכשיו אפשר להתחיל את העולם. טוב, כמו שעושים, סילפת אותם מדי ונברי קצירה. מפה פעם במציאות, שזה בסדר. להתחיל את התנ"ך.
תודה רבה.